חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400, 050-432-4400.
טוב, מאזיני כל חיי היקרים, 12 דקות לאחר חצות, ושוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים. העורך ומפיק אותנו שלמה פולק מדרומה של ארץ ישראל, ויצחק איזיקוביץ' שעושים את מלאכתם נאמנה על הביצוע הטכני, המאסטר אורי כהן ומוישי כאן. ואנחנו פה בשעתיים שלכם המאזינים. האמת שאני מתחיל את התוכנית בהתרגשות רבה מאוד. כל הצוות פה מרוגש מאוד מההתגייסות האדירה של מאזיני כל חי בתוכנית של ידידי הרב ולדר למען עמותת מסוגלים של משפחת ממרן למען ילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך, והטלפונים שלכם לא פוסקים. זה כל כך מרגש, זה כל כך ממלא את הלב ומשמח איך שעם ישראל מתגייס בכל כוחו. זה הלב שלכם. תיכנסו להגרלה גדולה, תמשיכו. אחד מהמאזינים של התוכנית יזכה ב-40,000 שקלים במזומן, בנוסף להגרלה הגדולה על שתי סוויטות על שפת הכנרת. אפשר בזמן הזה שאתם גם מטלפנים לתוכנית שלי כאן ומתייעצים, מבקשים, שואלים, משתפים, יכולים להמשיך ולצלצל לכוכבי 9208 למען הילדים הללו, למען עמותת מסוגלים. ההתגייסות שלכם היא באמת מרתקת. תמשיכו, אל תרפו. הלילה עוד ארוך, הטלפונים עובדים, הלב עוד פתוח, אז תמשיכו את אלפנו כוכבי 9208. וכן, מאזיני נפש החיים, אתם כבר פותחים את הקווים. אתם מוזמנים לטלפן על מספר הטלפון שהתפרסמו ויתפרסמו, כאנו לשוחח אתנו על כל מה שרק תרצו. תרצו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, אתם מוזמנים לעשות זאת. ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. אנחנו יוצאים לדרך.
קור העיר שלו עוזב, חודר ללב ובחוץ שלכת נופלת בחצר, את החלון סוגר, אמא מתפללת. מה שעוד נשאר הרוח תפזר מחר וזה נגמר, פנים מתגלות עוד רגע להחזיק אביב בפתח, מה שלא חזר ברחמים יבוא מחר, ועוד נאמר ישובו לרחובותינו זקנים וילדינו. אור מגיע לפעמים דרך הגשמים שיורדים בחורף, עכשיו כבר קצת חמים, השמש בערים, תראה את האופק. מה שעוד נשאר הרוח תפזר מחר וזה נגמר, פנים מתגלות, עוד רגע להחזיק אוויר בפתח, מה שלא חזר ברחמים יבוא מחר, ועוד נומר ישובו לרחובותינו זקנים וילדינו. אביב בפתח, מה שלא חזר ברחמים יבוא מחר, ועוד נומר ישובו לרחובותינו זקנים וילדינו. סוף לא כמו שקצת חולמים, איך הכי מתאים שילך החושך, פתאום זה החיים, אנחנו מתהלכים לאט לבוקר.
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום, ערב טוב.
ערב מבורך.
דבר שם, תודה רבה על התוכניות, מאוד מחזק ובאמת מרומם.
תודה רבה.
עכשיו נוטל לשאול בקשר לאמא שלי, אני מרגישה שהיחס שלי איתה, כאילו שהיא מפחדת להגיד לי לעשות דברים, וכאילו אני מרגישה כאילו אני מאיימת עליה. ואני ניסיתי איכשהו לעצור את זה, ואני לא מצליחה, ואני אשמח לקבל את זה.
אני רוצה להבין, יש לך תחושה שאימא שלך לא מבקשת ממך דברים, כי לא נעים לה ממך, כי מה?
כי היא מפחדת מהתגובה שלי, כי לפעמים אני כאילו מתפרצת וזה.
אז את אומרת בעצמך את, את התשובה האמיתית. בעצם את אומרת שיש לך אימא כל כך רגישה וטובה, שהיא יודעת שכשקשה לך את מתפרצת, אז היא לא רוצה להביא אותך למקום הזה. ולכן היא משתדלת לא לבקש ממך דברים.
כן.
הבנתי. אז קודם כל, באמת, את צריכה להעריך את זה שיש לך אימא כזאת מיוחדת, ואני לא אומר את זה סתם. אבל את צריכה בעצמך בעצם לגרום לסיבה שלא יהיה שום חשש לאימא שלך לפנות אלייך ולבקש דברים. ברגע שהיא תגלה שאת באמת עושה הכל מאהבה ובכיף ומכל הלב, בלי שום פיקפוק ובלי שום מחשבה שנייה, ותוכיחי לה כמה זה חשוב לך וכמה את רוצה, וכמה תעשי את זה מכל הלב, וכמה כל מה שהיא תבקש, את רק תעשי את זה יותר טוב ויותר טוב. אז באופן עקרוני, ההתרשמות שהיא תקבל ממך, שבאמת הפכת להיות ילדה טובה ומסורה ואכפתית, אז מה שיקרה, שהיא לא תצטרך להגיע למצב של איזשהו פחד לפנות אלייך, כי את עושה את זה באמת מהלב. אני לא אומר, זאת עבודה, אבל זאת עבודה שהיא סתם ככה חשובה לחיים שלך. כי הרי באמת צריך לעשות כל מה שהיא אומרת מכל הלב, וגם אם לא בא לנו כל כך, לא להגיב בצורה שאנחנו מגיבים. אם את עשי עבודה עם עצמך, באמת תקבלי את זה בצורה טובה ואיכותית ושמחה, ותשדרי באמת את הרצון האז שלך לעזור בבית, ולשמוע בכל אימא, גם אם זה לא בדיוק מסתדר לך, באופן אוטומטי את תראי שלא רק שהיחסים יחזרו, אלא גם יבקשו ממך דברים בצורה חופשית ונחמדה, כי הפכת בה שנקרא את ה... בעיה שהייתה קיימת למעלה, סידרת את זה, וזה יהיה בשבילך שיעור לכל החיים, והעבודה שאת עושה בשביל היחס והדיבור עם אמא, יועיל לך לכל כך הרבה דברים, כי בחיים שלנו אנחנו צריכים ללמוד הרבה 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 לעשות, גם אם לא מאוד מתחשק או בא לנו, ובטח לא להתפרס כשאנחנו עושים משהו שלא מתאים לנו. אז את מרוויחה פה עבודת חיים, מתקשר בשביל לשאול תשובה בקשר לאמא, אבל את מרוויחה את כל החיים שלך עכשיו. עכשיו יש לך גם הזדמנות כל כך מיוחדת לעשות את זה, כי זה ערב פסח, ועכשיו הבקשות בטח יגיעו בצרורות.
כן, אבל כאילו, אנחנו שלוש בנות עכשיו, וכאילו אני אמצעית ביניהם, ואני באמת מרגישה שזה כאילו, בוא נגיד, גם תוכשי ממני יותר, ואני לא עושה את זה, אז עושים עליי פרצופים, ועושים עליי פוזות, וזה כאילו נעים לי, ואני מרגישה כאילו אני, בוא נגיד, שתי אחרי זה יותר ממני, כאילו בקטע של פינוק ואהבה מההורים, ו... אני רגשה באמת כאילו למטה, וזה, אני חושבת שזה כאילו גם מה שאחרי לי.
תראי, קודם כל, את, אם הבנתי נכון, את ממוקמת באמצע, נכון?
כן.
יופי. אז בעצם מעלה עכשיו בעיה קלאסית של כל ילדה או ילד שהם נקראים סנדוויץ', זו תחושה שהם מקבלים היא לא נכונה, אני אומר לך שוב את זה גם כאבא לילדים, וגם כאחד שמטפל בתחום הזה, היא תחושה לא נכונה. היא מתקבלת בגלל המיקום שלך, וזה בסדר, אני לא בא אלייך בתלונות שאת ייצרת את התחושה הזו, אבל היא לא נכונה, ואני רוצה שתדעי שהיא לא נכונה. חשוב לי שתדעי שהיא לא נכונה, כי ככל שתדעי כמה היא לא נכונה, ככה את פחות תרגישי שזה באמת מתפרס עלייך. אבל מה שהכי חשוב, אני מאמין שברגע שאת תעשי את הדברים מכל הלב שלך, בצורה שמחה ואמיתית, ותוכיחי לאמא ולעצמך בראש ובראשונה, שאת באמת עושה הכל מהלב ואין לך שום בעיה עם כלום, גם התחושה שלך הפנימית על זה שכביכול מתייחסים אלייך אחרת תשתנה. תביני, אדם בעצם גורם לעצמו כל מיני דברים, בלי שהוא שם לב. הוא מחליט שמסתכלים עליו לא מספיק טוב, הוא מחליט שהעומס של העבודה נופל עליו יותר מכולם, ויכול להיות שזה נכון, אני לא אומר אם זה נכון או לא נכון, זאת החלטה שלנו. אז אנחנו מפתחים בראש איזה שהם רעיונות, ולפיהם אנחנו מתנהלים. אני בטוח שכשאת תעשי את הדברים האלו, כמו שאמרנו בהתחלה, מכל הלב, למען האמת, למען כיבודם, תרגישי בטוחה עם עצמך וחזקה עם עצמך, את תראי שזה גם יוריד לך את התחושה הזאת של באיזשהו מקום מתייחסים אליי שונה. בסדר?
תודה רבה.
בהצלחה גדולה.
בוקר טוב ילדים, יום חדש חמודים, מי מברך את אמא, אם השמש תשקע, נאמר יד שבא, מי תחסה אותי אמא, אם עצוב לי בלב, ואם משהו כואב, מי מלטף את אמא, יום הולדת שלי, כל כך שמח לי, מי תרקד את אמא, אמא שלי בכל שעה בכל עת, אמא אותך אוהב באמת, אמא שלי בכל שעה בכל עת, אמא אותך אוהב באמת, אמא שלי את אחת בעולם, אמא אותך אוהב מכולם, אמא שלי את אחת בעולם, אמא אותך אוהב. ובכל הימים יש לי אוכל טעים, מי מבשל את אמא, ולשיר שיר קטן שלמדנו בגן, מי אותי שמעת אמא, יום שישי מה רבה מלאכה, מי זאת אורחת אמא, מול נרות השבת תברך כל אחד, מי תתפלל עליי אמא, אמא שלי בכל שעה וחולה, אמא אותה רואה באמת, אמא שלי בכל שעה בכל עת, אמא אותה רואה באמת, אמא שלי את אחת בעולם, אמא אותה אוהב מכולם, אמא שלי את אחת בעולם, אמא אותה בוקר טוב ילדים, יום חדש חמודים, מי מברכת? אמא, אם השמש תשכח נאמר קריאת שמה, מי תחסה אותי? אמא, עצוב לי בלב אם משהו כואב, מי מלטפת? אמא, יום הולדת שלי כל כך שמח לי, מי תרוקדת? אמא, אמא שלי בכל שעה בכל עת, אמא אותך אוהב באמת, אמא שלי בכל שעה בכל עת, אמא אותך אוהב באמת, אמא שלי את אחת בעולם, אמא אותך אוהב מכולם, אמא שלי את אחת בעולם, אמא אותך, אמא אותך
אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
לילה טוב הרב.
כן,
קודם כל יישר כוח גדול על כל התוכניות בשעות הקטנות של הלילה.
תודה
באמת.
רבה.
תודה רבה, עם ישראל חייב לכם הרבה.
תודה רבה.
יש לי איזו שאלה שמצרידה אותי הרבה זמן על כל הנושא הזה שכל יהודי שרוצה לחזור בתשובה, אז יש סמינרים וערכים וכל מיני מרצים שמביאים לו מושגים מאוד מאוד בסיסיים שככה על פיהם הוא מתחנך. ואת המושגים האלה לצערנו הרבה בחורים בעולם הישיבות לא יודעים, ואין לזה שום יחס באף ישיבה כמעט, ישיבות הבסיסיות של הבחורי ישיבות, אף אחד לא נותנים את המסרים האלה של האמונה הבסיסית, של ההשקפה. בחורים גדלים בבית חרדי, חושבים שהם לא צריכים את זה כי זה, יש להם את זה במלומוד או אצלם, כמו שהם ראו בבית, ככה הם עושים. ודברים מאוד מאוד בסיסיים של אמונה, שבת, כל הדברים האלה שאומרים הסמינרים לאותם שרוצים לחזור בתשובה, אין לזה שום יחס בעולם הישיבות, אין לזה לא שיעורים ולא ויידים. ולמה באמת אין את הדבר הזה? זה דבר אני חושב שהוא כל כך בסיסי, שהרבה בחורים לא יודעים אותם, ובחור פותח איזשהו ויכוח, עם יהודי שהוא רחוק משמירת תורה ומצוות, הרבה דברים הוא נתקע ואין לו מה להגיד לו, ולמה אין לזה שום יחס בישיבות?
בעברית אתה שואל על הנושא שנקרא דע מה שתשיב. למה אין יחס למושג דע מה שתשיב, גם לעצמך וגם לאחרים?
כן, כן.
אז תראה, התשובה האמיתית לזה, ואני תכף אתייחס למה אני חושב שצריך לעשות, אבל התשובה האמיתית לזה, זה הסוד שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו, הלוואי אותי עזב ובתורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירם למוטב. יש משהו בתורה, שאדם ששקוע בתורה, ולומד תורה, והוגה בתורה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, בלי שום הוכחות, ובלי שום שאלות, והוא נמצא במקומות הכי גבוהים, מבלי להבין כלום. אך דעקה, יש פה בעיה. שכשחילוני, או שאדם רחוק, רוצה לבוא לסמינר להתקרב, אי אפשר לפתוח איתו עכשיו הוא במציע, ולמוד איתו שניים אוכזים. אי אפשר לתת לו לגוע באור, הוא בכלל לא מעוניין, הוא רחוק. אז מנסים לדבר איתו לוגית. הוכחת הבורא, הוכחת תורה מסיני. אחרי שהוא מתחיל להאמין, הוא מתחיל להתקרב. הוא לא עושה שום צעד בסמינר מבחינת קרבת אלוקים. הוא לומד על דברים שהוא רחוק מהם, והוא רוצה להבין למה הוא צריך להיכנס לשם, וכשמצליחים לשכנע אותו, אז הוא עושה את הצעד. בעצם הוא חוזר בתשובה לא שם, שהוא נכנס לישיבה, לנתיבות עולם, ליש התורה, לאור שמח. כשהוא תובל במקווה הטהור הזה שקוראים לו תורה, אז הוא מתחיל באמת לחזור בתשובה. זאת האמת, מה שנקרא לשולחן, למה אנשים שלומדים תורה לא צריכים את זה ביסוד. יש להם את זה כי הם נוגעים באלוקות עצמה, זה סוד האלוקים. עכשיו, לשאלתך, האם צריך לדעת את כל הפרטים האלה? התשובה היא כן, לא בהכרח בגיל מוקדם. יש מושג אין כאלוקינו, ואחר כך מי כאלוקינו. בתפילה אנחנו אומרים סדר הפוך לכאורה. במקום שנתחיל עם מי כאלוקינו, ואז נשיב תשובה אין כאלוקינו, לימדו אותנו שזה לא עובד ככה. קודם כל אתה מכריז שאין כמו בורא עולם ואין עוד מלבדוי, אחר כך אתה הולך לבדוק אם יש לך שאלות. אז בעצם היהדות, ובפרט מי שקשור לתורה ומצוות, מתחיל בבסיס הזה של אין כאלוקינו. הולך לתלמוד תורה, אתה רואה, מתחילים בתלמוד תורה, ילדים קטנים שבקושי יהודים כאורכתו לומדים חומש ויקרו. ויקרא זה החומש הכי מורכב שיש מכל החמישה חומשים. היה להם הרבה יותר נחמד אולי בראשית ושמות וסיפורי המצרים והאחים. לא, יבואו תיאורים, יעסקו בתיאורות. אנחנו מאמינים בקודים אמיתיים של נגיעה במקור הקדושה. אז הוא נכנס לחדר והוא לומד ויקרו בחומש הראשון. הוא מתחיל לטבול גמרא ועובר לישיבה קטנה בישיבה גדולה. הוא טבול בתוהר אמיתי והוא נוגע בקודים האמיתיים, בתורה עצמה, בבורא עולם עצמו, שהאורי תקוד שבריחו וישראל חדו. הוא בעצם נהיה מחוט המשולה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מתבגר, ואחרי שהוא הכריז אין כאלוקינו בצורה הכי אמיתית שיש, זכותו גם ללמוד מי כאלוקינו בכל מיני ספרים. לשאלתך, למה לא מכינים בחורי ישיבות לשיח רחוב עם שואלים, או למה ישיבות יוצא מנקודת הנחה של הבחור ישיבה לא אמור להיות חיכוך עם הרחוב החיצון? שוב, אני לא אומר שזו לא התעממות, אני אומר לך את הקודים המרכזיים. עולם הישיבות מושתת על כך שבחור נמצא בבית, לומד בישיבה, רוב ימיו בישיבה, אני כבר מדבר על שנת קורונה, שכולכם ראיתם את זה בחוש, מה זה שבקושי הגיעו הביתה, הוא נמצא בתיבת הנוח של הדור שלנו, כמו שמגדירים את זה כל גדולי ראשי הישיבות, ולכן לא רואים לנכון להכשיר כל בחור ישיבה, ובפרט שזה כמובן יהיה על חשבון זמן לימוד הגמרא שלו, כי זה שאלות שיש להם הרבה 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 סעיפים, והרבה סניפים, והרבה ענפים, כל מיני דברים, הרי אנשים שואלים שאלות בכל מיני גוונים של יהדות. ולכן אומר, אומר ראש הישיבה, אומרת דרכה של הישיבה, בוא נשים את זה בצד, אנחנו עוסקים בתהור בעצמו, במקווה בעצמו, בבחור שמתקדש, בעזרת השם הוא יצא לחיים, הוא יגדל אם הוא צריך לעבוד ולעבור בין אנשים אחרים, עם כל ה... למידה שלו, הידע שלו, השפשוף שלו בגמרא, באמירות, במחשוב, במוסר, כל מה שהוא טען את עצמו, הוא ידע לפלס את דרכו. זאת התשובה בגדול.
נכון, זה בנושא הפיקורס ברחוב, אבל לכל אחד יש את הפיקורס שלו האישי.
זהו.
זאת אומרת, שבן אדם מגיע ולומד בישיבה, והוא מתעסק כל הזמן בתארה, אז יש את הבעיה של המלומדו, שהוא מתחיל להתרגל.
אבל בסופו של דבר, אתה רואה...
ברגע שהוא ידע את היסודות ואת הדברים הברורים, מה הוא עושה בחיים,
אני מסכים. אם אתה שואל אותי...
למה ללמוד את התורה, אז לפעמים לא יהיה חלישות, תמיד...
לא בהכרח.
לא יהיה רפיון, תמיד הוא יודע למה הוא לומד, לא כי הוא לומד, כי הוא לומד. למה הוא לומד, הוא יודע.
קודם כל זה לא בהכרח, כי ראינו שהרבה אנשים, כולל כולנו, יודעים הרבה דברים ועושים דברים אחרים. התפקוד שלנו לאו דווקא תלוי בידע שלנו, אלא בחשקים וביצרים שלנו. וכל אחד יודע למה כעס זה דבר נוראי ובכל זאת הוא כועס, וכל אחד מבין שהאווירה זה דבר חמור ובכל זאת הוא חוטא.
נכון, אבל
אין רלוונטיות בין
התורה,
ברגע
שיודע למה...
אז אני אגיד לך שני דברים. ראשית כל, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו חולק על שנינו. הוא בא ואומר, הלוואי אותי עזב, ומה זה אותי עזב ותורתי שמה? איך אפשר לעזוב את הקדוש ברוך הוא ולשמור תורה? הרי לשמור תורה זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. הביאור הפשוט הוא, עזוב את השאלות, עזוב את הלמה, הכל בסדר, שב תלמד. אני מאמין, וכך בראתי את העולם, ואלו הם הקודים האמיתיים, שאם אתה תהיה תבול בתורה, אתה תהיה מחובר, תבין יותר, תבין פחות, לא משנה. אני לא בלחץ מזה, כמו שברוך הוא בעצמו אומר, הלוואי, תעזבו את השאלות, תעזבו את החיבורים, תלמדו פשוט. למה? כי אתה מתעסק בקוד האמיתי. עכשיו, למה אני אומר לך, כמובן אנחנו מדבר על זה בשקט, לא שכולם ישמעו, שאני חושב שבדורנו, אנו כן אולי היה נכון שלפחות יהיה ועד פעם בשבוע לישיבה, שידברו גם על הדברים האלה, מכיוון לא שמשהו קרה לתורה חס ושלום, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת, והיא מזינה ומתהרת אותנו מהר סיני ועד סוף העולם כולו. אלא מכיוון שלצערנו הרב בתקופות האחרונות, בעולם, בדור האחרון, ישנה איזושהי חדירה, איזושהי טפטפת, איזו שהן פרצות בין הרחוב בחוץ לישיבות ולהפך. ממילא מטבע הדברים נכנסות שאלות, נכנסים מפגשים בין אנשים, נכנסות תהיות, ולכן אולי היה נכון שאתה מעלה את זה בתקופה שלנו, שיהיה איזה יחס של לפחות ועד של משגיח או ועד של איש מחשוב עם הישיבה, שידבר על הדברים האלה. אני רוצה להגיד לך שגם אצלנו בישיבה, למרות שזה היה בתקופה הרבה יותר קדומה, למדו את הדברים האלה מהצד אמנם. למדו, עסקו במכתב מליאו, אבל בהרחבה, בדרך השם, אבל בהרחבה פתחו את זה, ואז נגעו בדברים אמיתיים, למה ברור העולם, למה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה ולא אחרת. כן נגעו בזה. כן היו ויידים שעסקו בתכלית הבריאה, ברצון השם, בשכר ועונש, אמנם לא ברמה פשוטה רחובית.
הרב מסביר, למה זה נעלם היום לגמרי, אם בכל ישיבה אין, לא מדברים על זה ואין על זה כלום. איפה, מה קרה?
אני חושב ש... אני מאמין שאתה בישיבה גדולה, נכון?
כן.
אני חושב שאחד הדברים שהם בונים את השוני, או מגדירים את השוני בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה, זה שבישיבה גדולה הבחורים הם אלו שמובילים את הקו. ואני מאמין שאם קבוצת בחורים תגיע למשגיח, ותגידו אנחנו רוצים ועד של פעם בשבוע, לעסוק בדברים עצמם. לא צריכים להגיד אותה מילה בשביל מה לענות ברחוב, זה לא רלוונטי. איך אמרת מקודם, בשביל האפיקורס שבי, בשביל השאלות שבי. לעסוק בדברים עצמם, אני בטוח שהוא רק יחבק את זה. אני אומר לך, אצלנו בישיבה אנחנו פנינו למשגיח. בישיבה קטנה המשגיח לימד אותנו, אבל בישיבה גדולה פנינו, ביקשנו. צבד עם המשגיח בזה ובזה, ולדבר על השקפות העולם, על סיבת העולם, על סיבת הבריאה. מה זה משיח? מה זה תקופה של לימות משיח? מה זה מבחני אמונה? מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שנאמין בלי שנחשוב, נחשוב בלי שנאמין. כמו שאתה אומר, שאלות אין ספור שקיימות גם בתוככי אדם שיושב ולומד באוהלה של תורה ושקוע בתורה. אבל זאת צריכה להיות מה שנקרא הבקשה שלכם. אי אפשר כקו להנחיל דברים מהזן הזה. אני רוצה להגיד לך משפט שבישיבות שמים דגש מאוד מאוד גדול רק על לימוד הגמרא. הרבה בעיקר בישיבות ליטאיות. למרות שההלכה מאוד מאוד חשוב, ומוסר מאוד מאוד חשוב, ותנ"ך, תנ"ך דבר כל כך בסיסי, אנשים ברחוב פוגשים בחור ישיבה, יש כאלה שיודעים תנ"ך טוב ממנו. זה לפעמים לא נעים. לגמרא יש איזושהי שיטה, שרק אם ישבו וילמדו אותה, ורק אותה, ונהיה מסוון, נצליח לקלוט את הראש שלה, את הסגנון של הגמרא, את השפה של הגמרא, את העמקות של הגמרא, את הלומדס, מה שמכנים בעולם הישיבות. ולכן באופן רשמי, רשמי ואמיתי, עולם הישיבות לא מתעסק בעוד רבדים תורניים, למרות שהם חשובים לא פחות. כי רוצים להקנות לבחור את שיטת לימוד הגמרא, בהמשך בחיים שלו, עושים זה הכל. הוא ילמד אם זה הלכה, או אם זה מרצה, או אם זה רב, או אם זה דיין, אם זה שטגניסט, לא משנה. אבל באופן מוצהר, לא מתעסקים רשמית בשום רובד אחר תורני. ולכן רק אם תגיע בקשה כזאת, ואני שמח שאתה מציף את זה, ואני מאמין שגם שרבים שומעים אותנו, נכון שאני חושב שבדור שלנו חשוב לגוע בזה. אבל הסברתי לך מה בעצם המקור, למה במקור זה לא היה, ולמה גם לא מנגישים את זה מטעם הישיבות.
אפשרות לשמוע שיעורים מהרב על הנושאים?
יש אפשרות תמיד, אבל אני לצערי לא נכנס לתוך ישיבות, אני אומר את זה לצערי, כי הלוואי שהייתה לי את הזכות. שאני אשא את דבריי בתוך אחרי ישיבות, אני עם העם שבשדות יותר, אבל אפשר, עוד מעט מגיע בין הזמן, אם אפשר לסדר הכל, אפשר ליצור קשר, לעשות מה שרוצים, לדבר על איזה תחום שרוצים. אני אומר שהנכון ביותר, זה שיעשו ויידים עם המשגיחים של אותה ישיבה, ויעלו את הנושאים, יגידו על מה רוצים לשמוע, מה רוצים ללמוד. תשמע, אם לומדים דרך השם, למשל של הרמח"ל, כסדר, בעמקות, מקבלים 80-90% מתשובות לכל השאלות, אפילו הפשוטות שאנשים שואלים ברחוב. כי הוא נוגע בדברים האלה, הוא נוגע בסיבת הבריאה, ברצון השם, בדברים שאנחנו בעצם צריכים לדעת אותם. אבל אפשר תמיד, אני פתוח לכל הצעה, אם תרצו, בשמחה רבה.
צעידה לדרך קטנה, אם עכשיו, מחר אני פוגש איזה יהודי שהוא רחוק משמירת תורה ומצוות, מה הדבר הראשון שאני אומר לו? הוא רוצה נגיד לשמוע ממני איזה דבר תורה שלמדתי בישיבה. היום, הוא אומר לי, מה למדת היום בישיבה? אז אני ודאי לא אגיד לו את מה שיצא לי בסדר א', וגם לא בשאר הסדורים. מה הדבר הראשון שהכי יחבר אותו, ואולי גם יכול לקחת אותו?
קודם כל, אתה מניח הנחה בשאלה שלך, שהרב שך זצל חשב אחרת ממך. הרב שך, כששאלו אותו, מה לעשות דבר ראשון עם יהודי שרוצה להתקרב או לשאול, או מעניין אותו מה, הוא אמר לשבת ללמוד איתו, בו במציע שניים אוכזים. אמרו לו, הרב, בחיים לא למד גמרא, הוא לא בעניינים. ברוכס, טיינס, אמר לו. דווקא המרקם הזה, העומק הזה, הריגוש הזה, לראות אותך אומר בהתלהבות משהו שהוא עמוק, לפעמים משדר כל כך עוצמה לאדם שיגיד, פגשתי בחוץ, שאלתי אותו מה הוא למד. הוא נכנס איתי לאיזה אובי של משהו שלא באמת הבנתי מה הוא רצה, אבל הוא דיבר בכל כך שקיקה, הוא היה כל כך מונח שם, וואו, זה תפס אותי. זה פשוט תפס אותי. אז לכן, קודם כל, אם שואלים אותך מה למדת בישיבה, תגיד מה למדת. ואל, אתה לא חייב להכין לך דבר תורה, מה שנקרא צידה לדרך לרחוב. נגיד לך יותר מזה, ראינו בגמרא, גם במסכת מגילה ובעוד כמה מקומות, שהמושג פסוק לפסוקך, יש בו משהו אמיתי. עוד שעצרו ילדים, תינקות של בית רבם, שאלו אותם, מה למדת היום? ואמר פסוק, זה בדיוק התאים לרוח התקופה ולתשובה של אותו שואל שצריך לשאול את השאלה. רואים שיש פה באמת משהו שמימי, אם מישהו פוגש אותך ביום מסוים, ובדיוק על אותו יום הוא שואל אותך, מה למדת? שכן תביא לו צער מאותו יום שלמדת. זכותך לבחור לזה בסדר א', ב', או ג', זה בסדר, זאת החלטה שלך. אבל כן להביא משהו, אני רוצה להגיד לך יתרה מזה, הוא סיפר לי בן אדם, שהוא טס, כמובן הסיפור הזה הוא נכון לשנה שעברה, כי אין כמעט טיסות, הסיפור הזה באמת היה לפני שנתיים, הוא טס באיזושהי טיסה רחוקה, והוא למד איפה יוימי. וישב לידו מישהו, מי שלא זוכר את הסיפור, מדויק מי היה השואל, אבל זה היה מישהו שהוא כמובן לא דתי. הוא אומר, מה אתה קורא? תשתף אותי. עכשיו הוא אומר, זה היה כל כך, זה היה סוגיה של תומה ותאיר, דברים כאילו שהכי לא מתאים לשלב מישהו מבחוץ ששואל מה אתה לומד עכשיו. הוא אומר, היה כל כך הרבה סוגיות יפות, היו כמה דפים קודם, כמה דפים אחרי. אבל כאילו הרגשתי לא בנוח להתחיל לדפדף לו ולחפש לו משהו נחמד, כי זה לא היה פוגע בו. הוא שאלתי, מה אתה קורא? הוא רוצה שיכניס אותו לתוך העניין. הוא אומר, מצאתי את עצמי יושב עם בן אדם שהוא רחוק, כרחוק מזרח ממערב, מיהדות ותורה. למדתי את הסוגיות של אבן מקדשת בעבוד אזור, ומרקוליס, באמת סוגיות קשות. הוא אומר, ישבנו 3.5 שעות בטיסה. בסוף הטיסה, הבחור ביקש ממני את הטלפון שלי, הוא אמר, אני רוצה לשמור אותך על קשר, אולי נלמד פעם בשבוע, והם עד היום לומדים. דווקא מסוגיה הכי מורכבת והכי לא נעימה, ולא לא עכשווית, עם מושגים שלא מכירים אותם, זה עשיית הדשמיה, פסוק לי פסוקה, תגיד מה למדת, הקדוש ברוך הוא יעזור, שוב אני חוזר למקור, המאור שבא אני מחזירם למוטב. בסדר?
אבל יש עוד זמן או שאני כבר...
זה אתה צריך לשאול את השאלה הקטנה, כן, המפיק מהשיר האחרונה.
כן, על הנושא גם איזשהו עוד נושא נוסף, הנושא הזה של כושר וספורט, שבעולם הישיבות ממש, הראשי הישיבות והצוות מאוד נותן לזה... יד קשה. מה באמת הבעיה בדבר שבחור בערבים כמובן אחרי הסדר יוצא אפילו בקבוצה לשחק או לעשות כושר בתור רק של הנאה, לא התעניינות, לא רק הנאה בני הדבר וכושר גופני, מה הבעיה בזה?
אין לי ספק שכל ראש ישיבה, אם תשאל אותו בארבע עיניים מה הוא חושב על ספורט, יגיד לך שזה חשוב ובריא ונכון ואפילו מעברר. ואין לי ספק שראשי ישיבות, משגיחים ורבנים, ובטח ובטח בדורנו, מעניינים שזה דבר הכי נכון והכי בריא, וזה כמובן כשזה לא מפריע ללימוד ולא לחשבון הסדרים. אבל, ופה נמצא האבל הגדול. אני ישווה לך לזה לסיפור אחר, למרות שאני לא מתכוון באמת לשוות, רק כדי שתבין את המושג, משל ונמשל. כשניסו במדינה להכניס לתוך לימודי הישיבה ליבה, אז ניסו להבין מה הבעיה. ואז אמרו לראשי ישיבות, בסדר, אז ילמדו את זה בהפסקת צהריים. ילמדו את זה אחרי 11 בלילה. ישיבות קטנות אחרי 9 בערב. אומרת, מה אתם מקשים עלינו כל כך? תנו את הלוז שלכם, נראה את הסדר יום. עשה את זה אחרי, לא נפריע. וזאת התעממות, כי באמת לא הבינו מה הרעיון. אין באמת לראש הישיבה בעיה מה אתה עושה אחרי הסדר. יש פחד נוראי מהתמכרות, מכניסה לעולם הזה, מחשיבה שזה משהו חשוב. ואז ינגוס בה בן תורה שבך. וכשאדם יוצא באופן גורף נגד משהו, אז תמיד אצל הבחור ישיבה זה יישאר כמאבק, הוא יבין שיש לזה את הפרופורציות של זה. אבל אם ראשי ישיבה אפילו יעודדו את זה, כמו שבאמת אולי הם חושבים שזה נכון, הם יכולים להביא לאיזשהו אסון ברמה מסוימת, שזה יהיה אישו, ולאט לאט זה גם ינגוס בחלקים התורניים. לכן הם אומרים לא, והם מעלים עם מים בשקט, כי הוא נלחם בזה, אבל לא אכפת לו באמת שבחור עושה הליכה 40 דקות ורץ, זה רק יותר בריא, ורק יותר יאריך את ימיו ושנותיו ללימוד התורה. זה בעצם גם הראש של הראשי ישיבות, שדברים עושים אותם באופן גורף, זה בעצם נותן לתופעה איזשהו סטופ ופרופורציות.
יישר כוח, הרב, תודה רבה.
בהצלחה, בשרות טובות ולילה טוב.
אמן, אמן.
Thank you.
עכשיו איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאומן.
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. תתכוננו לחגוג בכל חודש, רק למנויי הפיס ולמצטרפים חדשים. הגרלות מיוחדות בחודש אפריל, 30 מנויים יזכו בטוח ב-50,000 שקלים בכל חודש למשך שנה. הותן לכם מינוי? הצטרפו עכשיו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. מינוי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במסל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס באפריל בלבד במקום כלל הפרסים.
שוקלים, בוחנים, אין מה להתלבט. יונדאי סופר דייז, מגוון הטבות על כל הדגמים. 5-12 במרס, בכל עולמות התצוגה. באים, סוגרים, בלי משחקים. כוכבית 8241.
כל אחד יכול להציל חיים. זה פשוט. לא צריך כסדה, לא אופנוע משוכלל, לא מכשיר קשר חדיש, אפילו לא אפוד זוהר.
אנחנו מאבדים אותו!
הם בהחלט מצילים חיים, אבל גם אתם יכולים. איך? זה באמת פשוט. כל אחד ואחת, כולנו, ממהרים ומתחסנים. כך מצילים חיים. מגיש פיקוד העורף.
מורידים מחירים על מאות מוצרים במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה במגדל לב העיר BTC במרכז רבי עקיבא בבני ברק. ועכשיו בהזדמנות, משרדים אחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי ומקבלים מערכת שמע פיליפס בשקל אחד בלבד.
שיא החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
דבר לא השתנה. גם השנה מאות אלמנות ויתומים צריכים את עזרתנו לקראת ליל הסדר. לא משאירים אותם לבד, תומכים עכשיו בעוד משפחה. המשפחה תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח. בזכותכם הם ישבו סביב שולחן ארוך בליל הסדר. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
ביום רביעי המרוץ לקלפי ממשיך. איתי גדסי ואבי רבינה ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים.
אביגדור ליברמן,
אי אפשר להגדיר אותו, הוא דואג לעצמו.
הציבור שלנו חד משמעית אומר ביבי נתניהו, בלי לגמגם ובלי שום דבר.
תל אביב מנצחת, היהדות תפסידה, זה לא שאלה של תן וכך.
רביעי בשמונה בערב, כאן בקול חי, ולצפייה ישירה באתר קול חי. עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ.
שבנו אליכם לאחר הפרסומות, ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו, שלום, ערב טוב לרב.
ערב מבורך.
שואל כוח על התוכנית.
תודה רבה.
רציתי לשאול את הרב לגבי התמודדות בתקופת השידוחים. מצד אחד, אני יוצא כבר בתקופה בשידוחים ולא הולך, ומצד שני כבר נמצאים כמה שנים כבר בקיבוץ ועל אותו מצב, והחברה מתקטנת מדי יום וחברים מתחתנים ובעצם נשארים על אותו מצב בישיבה, ובעצם ההתמודדות היא קשה. איך בעצם מתמודדים ככה, להמשיך בסדר יום רגיל?
טוב, אז קודם כל אתה שואל שאלה טובה, ואתה מאמין בטח מתוך הכי עצמך, שבסיס התשובה זה הרבה אמונה. אני אסביר את עצמי. זאת אומרת, כל אחד חווה איזשהם קשיים בחיים. וכל אחד נמצא בהתמודדויות כלשהן. אתה בוודאי מאמין ויודע שהקדוש ברוך הוא שומר לך את הטובה ביותר עבורך, ואת המיוחדת שנבראה בדיוק בשבילך. אלא מה? שזה קצת לוקח לפי ראות עיניך זמן. אין באמת זמן שזה לוקח, כי בזמן שזה צריך להיות זה יקרה. עכשיו, אתה יכול לראות מזה גם סוג של הכנה לחיים. בחיים, אתה יודע, בישיבה יש, בהתחלה יש את המלחמה על המקום, זה בתקופה ההתחלתית, אחר כך שכל אחד קונה ורוכש את מקומו, אז לכאורה הוא חסר דאגות, ואחר כך מגיע השלב של השידוך, שגם שם זה סוג של, זה לא באמת תחרות, כי זה לא באמת תלוי במי טוב יותר או מי פחות, זה הכל בשמיים, אנחנו יודעים שזה הכל, אבל בכל זאת יש משהו ככה בפנים בתוכו, הוא כבר כן, אני עוד לא, הוא כבר גם כן, ואני עוד לא. בגדול, זה הכל הכנה לחיים. בחיים עצמם יש כל הזמן מסביבנו אנשים שנוגעים בדברים שאנחנו היינו רוצים לגוע בהם ומצליחים ואנחנו לא. והנכון ביותר והטוב ביותר והאמת לאמיתה היא לראות רק את עצמך ואת הטוב שיש לך. ושם להתמקד. אני לא יודע אם אתה מאזין קבוע או לא, אבל לפני איזה כמה חודשים התנהלה פה שיחה, תצא לאיזשהו אברך ו... סיפר שהוא ברוך השם, הוא נשוי באושר, ויש לו ילדים, ויש לו כולל טוב, מנה רשימת דברים מוצלחים שיש לו, אבל אמר שבאמת החיים שלו לא טובים, הוא לא, לא מספיק שמח, הוא כזה קצת שבור, הוא קצת לא מספיק מעודד, שאלתי אותו למה, אז הוא אמר ש... לאו יש ילדים יותר טובים, ולאו יש בכולל חבוסה יותר טוב, השלישי בכולל יותר טוב, והרביעי יש לו נראה לו אישה יותר טובה, ו... אמרתי לו, תראה בעצם מה שאתה עושה. אתה לוקח את כל המעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. נתן לך המון. ובמקום להתמקד בהם וליהנות מהם, ולהתפלש בהם, ולא להפסיק לרקוד ולהודות, אתה בהנף יד, במבט שגוי, בוחר לקחת את כל המעלות האלה לחיסרון, בתואנה שיש כאלה שיש להם יותר טוב. בעצם ביחד שוחחנו שמרכז האושר של האדם נמצא בזה שהוא מתבונן בטוב שיש לו. לא בטוב שיש לו ביחס לאחרים. כי ביחס הזה הוא אף פעם לא מדויק, הוא אף פעם לא נכון, והוא לא אמיתי גם. זה לא משנה. בעצם אתה עובר איזושהי הכנה גדולה לחיים. הקדוש ברוך הוא נתן לך את האופציה לראות מסביבך חברים מתארסים, בעזרת השם גם בקרוב אצלך. ועד הבקרוב הזה, שזה בעזרת השם יהיה אותו, אתה צריך לבחור לראות את כל הטוב שיש בך, שאתה עוד מסוגל ללמוד וליהנות ולשבת ולצחוק, ויש לך חברים ואתה מוכשר ואתה מחובר, ולא להגיד אבל להוא יש את זה וליהן. שזו בעצם ההכנה הכי גדולה לחיים, כי בחיים יהיו לך הרבה 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 צמתים והרבה מקומות שהאושר האמיתי שלך יימדד בזה שתראה מה יש לך ולא מה יש לאחרים. בשילוב אמונה חושית ואמיתית שזיווג משמיים ביום הנכון, בשנייה הנכונה, בשעה הנכונה, עם הבחורה שמתאימה רק לך, והוכרזה תרם הלידה שתהיה שלך, זה יעזור לך לצלוח את זה ובגדול.
אבל לפעמים גם כשאני מסתכל כלפי עצמי, בלי קשר להסתכל כלפי אחרים שכבר זכו להקים את ביתם, עצם ההתמודדות עצמה היא קשה, שכאילו עדיין זה לא הגיע, גם בלי קשר לאחים.
אני מסכים, כי הקדוש ברוך הוא בחר דרך, את הדרך שלך. אתה יודע שמאוד מאוד קל לשני אנשים שיוצאים מתל אביב, אחד נוסע לגבעתיים ואחד לאילת, להגיד, ההוא שהגיע לגבעתיים מתקשר לו, זה שנוסע לאילת, אחרי 20 דקות אומר לו, אני כבר הגעתי, ומה איתך? איפה אני? עד לא נכנסתי לכביש 6. לי מצפות עוד 3.5 שעות. אי אפשר פה להביא קנאה ושנאה, למה? כל אחד עושה ליד אחר, כל אחד בונה עולם אחר, כל אחד בונה בית אחר, כל אחד מיועד לו משהו אחר. אז כשם שלא יכולה להיות קנאה ותחרות בין שני כלי רכב שיוצאים מתל אביב לשני כיוונים שונים, לדרך אחרת, למיקום אחר, לאסטרטגיה אחרת, כך אתה צריך להסתכל על זה. המסלול שלך הוא מסלול אחר, הוא הטוב ביותר דרך אגב, הוא המושלם ביותר דרך אגב, בשבילך. הוא זה שבורא עולם הכין לך שיהיה לך את החיים הכי יפים והכי מוצלחים, כי הוא אבא שלך והוא הכי אוהב אותך בעולם. המסלול שלך הוא מסלול עם נסיעה קצת יותר ארוכה, אבל ליעד אחר לגמרי, למיקום אחר לגמרי. ככה תחשוב, זאת ההסתכלות הנכונה על דרכי החיים בהשגחה הפרטית. ברור. אני מאחל לך שבקרוב ממש ממש תגיע אל היעד שלך, לא תצטרך להתמודד גם עם זה, ותיקח את זה רק כהכנה לחיים, שלא יהיה לך שום התמודדות, תמיד תראה את הטוב ואת השפע שבעולם נותן ומעריף עליך, כי הוא אוהב אותך, כי אתה הבן שלו.
תודה רבה.
שרות רבות, לילה טוב, בהצלחה.
הריבון של עולם לא חייב לך כלום, לא חייב לך כלום, הוא לא חייב לך כלום. הריבון של עולם לא חייב לך כלום, לא חייב לך כלום, לא חייב לך כלום. אבל אם תגיב עם אחר, תתגבר ותוותר, גם כשאתה לא חייב כלום, לא חייב כלום. אז הריבון של עולם ייטיב לך, אפילו שהוא לא חייב לך כלום. לא חייב כלום, הוא לא חייב לך כלום. הריבון של עולם לא חייב לך כלום, לא חייב לך כלום, הוא לא חייב לך כלום. הריבון של עולם לא חייב לך כלום, לא חייב לך כלום, לא חייב לך כלום. אבל אם תטיב עם אחר, תתגבר ותוותר, גם כשאתה לא חייב כלום, לא חייב כלום. אז הריבון של עולם ישיב לך, אפילו שהוא לא חייב לך כלום. הוא לא חייב כלום, הוא לא חייב לך כלום.
כן, ואנחנו כבר בשעה שנייה של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו יצחק איזיקוביץ', על הביצוע הטכני המאסטר אורי כהן, ומוישי כאן, ומוישי אחרי על המוסיקה כל כך מצוינת, אלא הוא אשר גרייבר בקצב היום. ואתם ממשיכים לטלפן אלינו, ואנחנו בסייעת הדשמיה נוכל לשוחח עם כל אחד ואחת בזמנו הראוי לו. לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
לילה טוב. הלו.
כן, בבקשה.
כן, שלום. אני רציתי לדבר עם הרב על... התחלתי, יש לי פה, אני בחור ישיבה, אני התחברתי לחבר, והחברות ביוני הייתה קרובה למדי, כאילו היינו חברים מאוד קרובים כל הזמן, ביחד עם השני, אחד עם השני כל הזמן. ניסו לדבר איתנו, אמרו לנו, תראו, יש יכולים להיות בזה בעיות ועניינים. אמרנו, לא נראה לי שהחברות מגיעה למקום כזה. כרגע אני כן מרגיש שהחברות בינינו היא חברות, לא יודע אם ההגדרה היא חברות תלותית, אבל כשזה מבחינתי אליו, כשאני רואה אותו באזור, אני לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מיל, אני צריך לדאוג לחבר שלי, אני מרגיש שאני חייב לדאוג לו כל הזמן וכל שנייה, ומצידו זה מאוד מפריע לו שאני ככה עליו, ואני לא מתכוון להיות ככה, אבל פשוט זה רגע שפיתחתי כלפיו.
אז בעצם מה שאמרו לך נכון.
אני לא יודע אם הוא היה נכון אז, כרגע הוא נכון.
בסדר, אז לפחות אתה יודע שכרגע הוא נכון, וזה הזמן שלך להחליט שאתה צריך לעשות איזשהו צעד כדי, מה שנקרא, לעצור את עצמך, או להגיע למקום שבו יהיה לך יותר טוב, ולא תצטרך להיות חלק מזה. אתה מבין שהתרופה היחידה בעצם לדבר הזה, זו פרידה.
כן, לכן אני מאוד פחדתי להתקשר ולדבר עם מישהו, כי על כמה שאולי במבט פשוט זה הדבר היחיד שאפשר לעשות. זה לא דבר כל כך הגיוני, כי תכלס, אני ראה לי שהייתי מעדיף, טוב לנו ביחד, מאוד טוב לנו ביחד, תכל כל יש נקודה מסוימת שמקשה...
תראה, אני בדיוק מבין איפה אתה נמצא ומה הבעיה, ואני אסביר לך אותה. הדבר האחרון שאתה רוצה לחשוב עליו, ושנוח לך לבצע אותו, זו פרידה מטבע הדברים ומהמציאות שבה אתה נמצא. טוב לכם, אתם חברים, זה מצוין. נכון שזה מגיע לסוג של מקום שאתה מרגיש שאולי זה יוצא מגבולות. הדבר האחרון שתרצה זה לחתוך את זה, ובצדק. אבל מה לעשות? ואני אומר את זה באמת מתוך אכפתיות ודאגה, ומתוך זה שאני בסך הכל מנסה לעזור. בסוף אתה תבחר מה אתה עושה, לא אני אחליט לך מה אתה עושה. בסופו של דבר, מה שנותן לאדם את הפרופורציות בחיים, ואת הקו שהוא מיישר, זה החלטות שלו, שהן כלל וכלל לא קלות. ודווקא אם תעשה איזשהו צעד קיצוני, תוכל בהמשך אולי להחזיר את זה למקום מיושב ומיושר יותר. כרגע זה לא בשליטתך, כמו שאתה רואה. כרגע זה נמצא במקום שלך, בתור אדם שדיברו איתך פעם על זה, ובאמת אז זה לא היה רלוונטי, פתאום זה הופך להיות רלוונטי, משמע שהדבר הזה קורם עור וגידים, ומה שאמרו לך היה נכון. ובסדר, אוקיי. עכשיו הגיע הזמן לטפל בזה, אבל... אין דרך אחרת, משום שאיזונים, איזונים בחלק הזה, הם לא שייכים, כי אתה בא מבפנים. אם היית מתחיל את החברות הזאת, היית יכול מראש להגדיר איזונים. כיוון שאתה נמצא בפנים, בתוך הסחרחורת הזאת, בתוך המעגל הזה, בתוך המסלול הזה, אין לך שום כפתור שיכול לאזן לך את הגבולות. הוא לא קיים אצלך, הוא לא בר תפיסה אצלך. ולכן אני אומר לך שכן תצטרך לעשות פרידה, ואז אם תרגיש אחרי הפרידה הכואבת, שלדעתי היא תיעשה לך רק טוב, תזכור מה אני אומר לך. הזמן והמחשבות שזה ממלא לך את הראש, מביא לך נזק שאתה בכלל לא יכול לדמיין אותו, אתה תרגיש אותו, ותבין עד כמה נושאת, סליחה שאני מדבר במילים כאלה, אני מדבר ברצינות, רק כשתהיה משוחרר מזה. כשתהיה משוחרר מזה, אתה תקלוט עד כמה זה יסב לך נזק שהיית חלק מזה. לכן אני אומר לך שלמרות שהדרך הזו היא הקשה ביותר, אבל היא המציאותית ביותר, והיא הנכונה ביותר, והיא המועילה ביותר. אתה פשוט צריך להחליט שאתה עושה את זה, ואתה תראה שזה יעשה לך כל כך טוב, שאתה אפילו לא יכול לדמיין.
אז זה פרידה מוחלטת לגמרי?
כרגע בוודאי. תשאיר לך באופציה כדי שיהיה לך נוח לגשת למהלך הזה, שבהמשך תחזור אליו. אבל כל דבר, כמו שהרמב״ם אומר, צריך ללכת לצד הקיצוני השני, כדי לעשות משהו נכון, זה הנכון כרגע. ואני אומר לך, אני אומר לך משהו אמיתי, שאתה תגלה אותו ימים ספורים אחרי שתחלוף לך הקושי. הימים הראשונים יהיו קשים, אני כבר אומר לך, ובצדק, בכל זאת אתה נפרד מחבר טוב, שאתם בקשר עצום, אבל ימים אחרי שתגבור על הקושי הזה, ותבין שזה רק לטובתך ורק למענך, ובשביל החיים שלך, אתה תגלה כל כך הרבה זמן, ואיכות, וסגסוג, ופריחה, והצלחה, ושקיעות בדברים, שתגיד לעצמך, וואי, כמה תקוע הייתי כשהייתי שם. וזה תזכור.
הבעיה, יש בעיה מסוימת, כי קבעתי איתו לחברותה בסדר א' זמן הבא.
בסדר, תמיד אפשר לעשות צ'יינג'.
זהו, זה לא כזה פשוט.
אני יודע שזה, זה ודאי לא פשוט. מה שאתה מציין עכשיו, מה שאתה מציין עכשיו, זה הרבה יותר קל מהפרידה בעצמה. הפרידה היא החלק הכי קשה, ותזכור מה אני אומר לך, אני גם לא מנסה להדן לך את זה, ולהגיד לך, תשמע, זה לא נורא, זה יעבור. לא, זה יהיה קשה, אבל זה פשוט שווה.
ואם אני לא מחליט שאני נפרד איתו רק בפנימיה, מה שנקרא, אבל בסנגר שאני אוכל להיות חברותה שלו, זה לא יעשה את ה...
לדעתי לא, לא. זה יגרום שכל מה שהיית צריך לחשוב, לעשות או לדבר, יתנקז בסדר א'. כי זה זמן המפגש שלך הרשמי שקבעת לעצמך כרגע. במקרים כאלה, רק ניתוק מוחלט, אמיתי, יוביל לפתרון טוב לשניכם דרך אגב. לשניכם, שניכם תקבלו את הזמן ואת החיים שלכם במתנה חזרה. תזכור מה אני אומר לך. אני יודע מה אני מדבר.
עכשיו עוד משהו קצת בקשר לנושא הזה.
כן.
אם אפשר. אני בעצם אני מסתכל על כל החיים שלי אחורה. תמיד היה לי בחדר, תמיד היה לי חבר מאוד קרוב, שגם הייתי יחסית קרוב עד כיתה זין שבו הוא עבר, וזה היה לי מאוד קשה באמת, אבל צריך להתגבר על זה. ובא שבעה קטנה היה לי חבר קרוב לשנה בערך, עד שהוא גם זה, ועכשיו זה קורה לי שוב פעם. איך אני, נראה לי פשוט סוג של בחור, שאני נקשר לבחורים מאוד חזק, איך אני יכול לא להיקשר כל כך חזק לבחור?
אז בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני לא כל כך אוהב את ההגדרה, אני בחור שנקשר לבחורים. אני אגיד לך בדיוק את ההגדרה המדויקת. אתה בחור מאוד בעל רגש.
נכון.
זהו, אנשים שהם מאוד רגישים, הם זקוקים למישהו לצידם, לקשר מחבר אמיתי, למשהו עמוק, לא סתם למה נשמע, מה קורה, מה העניינים, בואו נלך לאכול, בואו נלך לשתות. הם עמוקים בקשר, הם גם עמוקים ברגשות שלהם. זו מעלה, זה לא משהו שאתה צריך לטפל בו, זאת מעלה שבעזרת השם, המשפחה שלך, אשתך, הילדים שלך ייהנו מזה עד סוף ימיהם. אל תדכה את הדבר הזה, זה מגיע ממקום טוב. היכולת שלך לזהות מתי הקשר שלך הוא מגיע לקצה בעייתי ולתת לו מכה, זו כרגע העבודה שלך עד שתתחתן ותקים בית. אבל לא להילחם במי שאתה, לא לשנות את מי שאתה, ולא לטפל, זה לא בעיה. זו מעלה. זה מגיע מרגישות גדולה, רצון להיטיב, להעניק, לקבל, להתרפק, זה דבר טוב ביסוד שלו. רק כשהוא מגיע לחיבור לא נכון או לאנשים לא מתאימים, זה יכול לעבוד בעיה. ולכן שם תהיה ערני כמו שאתה ערני עכשיו ותעשה צעדים. אבל אני לחלוטין לא קורא לזה בעיה, ואני גם לא רוצה שתכניס לך לראש שיש לך בעיה, ובטח לא לטפל בבעיה הזו, כי זה לא בעיה, זו מעלה. תתמודד איתה עד שאתה מקים את התא המשפחתי שלך האמיתי, ששם תוכל להעניק את כל הקרבה, הרגשות והחום.
אם הרב כבר מזכיר את זה, אז באמת, עם החבר הזה, הרבה פעמים כשקשה לי, ויש דברים שלא נעים ללכת אליהם למשגיח או לאבא, הוא האוזן הקשה שלי,
ברור שזה ככה.
אין לי מושג איך אני יכול להתקדם בלעדיו.
אתה תגלה שהעולם כל כך גדול ושלם גם בלעדיו, כי הראיה שמיליארדים האנשים בעולם חיים בלי החבר שלך.
בסדר, אבל הרעיה היא ש...
אבל קשה לך להבין את זה היום, כי אתה מבפנים, כמו שאמרתי לך מקודם.
אבל גם הרעיון, כי נקודה מסוימת, שאני סוג אחר של לא כמו מיליארדים אנשים.
לא, 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 יש מיליארדים כמוך. אני מדבר מתוך היכרות ולא מתוך תובנה סתם. אבל מתמודדים, נכון? תשמע, מוכשר מאוד, מתמודד. חרוץ מאוד, מתמודד. רגיש מאוד, מתמודד. שתקן מאוד, מתמודד. כל אחד מתמודד. בדרך שלו. אתה חושב שאדם שהוא פצצת כישרון לא מתמודד? הוא יושב בכיתה, הוא יושב בשיעור, הוא יושב בחברותה, הוא בשבע דקות הבין מה כולם רוצים, עכשיו הוא צריך לשבת ללמוד 3 שעות, הוא לא מסוגל
לחוץ. אני מכיר את ההתמודדות.
זהו. דברנים לא סובלים, שתקנים לא סובלים, מופנמים לא... כולם סובלים? מה זה סובלים? זה מילה קשה מדי. מתמודדים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות. הן אמורות להיות מתועלות למקומות מסוימים. לזמנים מסוימים, ועד אז צריך לשמור עליהם, מה לעשות? יש לנו יצרים, יש לנו תאוות, יש לנו קשיים, יש לנו גחמות. אדם שהוא כעסן מטבעו ובעל מרץ מטבעו, הוא גם סובל. אבל זה סוג של התמודדות. ולכן ההתמודדות שלך היא לדעת לשמר את הדברים הטובים שלך, בעזרת השם לזמנים הטובים, וכל עוד אתה נמצא בזמן הנערות, לשלוט על זה. הנה, טלפון, כמו שעשית עכשיו, מבחינתי זאת נקראת שליטה. כי יכלת לתת את זה, למרוח את זה ולהמשיך, 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 ולהמשיך. אתה אומר, רגע, זה חשוב לי. את מי אני מורח, על מי אני עובד, על עצמי? זו בגרות, זו שליטה, זו עמידה באתגרים, כי ככה אנחנו צריכים להתנהל. אתה תצליח בעזרת השם, יש לך הרבה מתנות, תרקוד במזמור לתודה כל יום.
אמן, תודה רבה.
בשורות טובות ולילה טוב, בהצלחה.
תודה רבה.
מקשיבים לקוילך השמיעים. מקשיבים לקולך
אנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
ערב טוב, שלום וברכה.
כן, בבקשה.
אז ככה, יש לי שתי שאלות.
כן.
אני אתחיל עם הראשונה. אני הקטנה בבית, יש לי אחות שהתחתנה לפני קרוב לארבע שנים, ואין לה ילדים עדיין.
עזרת השם בקרוב.
אמן. אני זוכרת לפני שבע שנים בערך, אני זוכרת המון המון פרטים מאז שאני הייתי ילדה קטנה, ואני זוכרת שהיה פעם אחת שאני קצת נפגעתי ממנה. היום כשאני חושבת על זה, אני מבינה שזה היה משהו ממש צדדי. אבל באותו זמן אני נפגעתי ממנה. ועכשיו בבית עובר מאוד כאילו סיפורים כאלה על פגיעות ולילדים, וילדים אנשים שהיו פגיעים מהם, ובגלל זה היה להם ילדים. ואני קצת מפחדת שזה ממני, זאת אומרת, הפחד הזה לא יצא רק מהחודש האחרון, אחרי כבר מלפני זה, ואני פשוט מפחדת שזה ממני. אני עכשיו לדבר איתה על זה, אני לא מעיזה.
את לא צריכה לדבר איתה, פשוט צריכה לסלוח לה מכל הלב.
אני לא מצליחה, אני יודעת, עלה לי זה נקרא שסלחתי לה, כי אני אומרת, אני מבחינתי בתוך הלב, אני סלחת לה. אבל אני אומרת, כאילו, אני עדיין זוכרת את זה.
בסדר, לסלוח זה לא בהכרח שלהצליח למחוק זיכרון. לסלוח זה באמת מכל הלב להגיד שאת מוכנת לה, ושזה בסדר, ושאת לא כועסת עליה, שאת מאחלת לה את כל הטוב שבעולם, שאת מוכנה לעשות למענה הכל, ותיטיבי איתה, ותעזרי לה, ותהי למענה. אני חושב שרבי ישראל מסלנט, או מסופר עליו, או שמישהו סיפר בשמו, אני לא זוכר בדיוק, שהיה מישהו שפגע בו, פגע בו מאוד אפילו, ואחר כך הוא ביקש להשיג את הכתובת שלו, והוא עזר לו להוציא תעודת רבנות, הוא בחן אותו, הוא כתב לו סמיכת יורה יורה, ממש. ואז אחד התלמידים שלו שאל אותו, הרב, מה אתה כל כך מיטיב עם האיש הזה, ורץ אחריו? אז אני אומר, תשמע, הוא פגע בי, ואני רוצה באמת לסלוח לו, אבל אני זוכר את זה, זה מיטיב איתו, ואז אני בעצם ממלא את המכילה
בלב שלו. כי הוא בחר לעזור לו.
כן, כן, ככה, ככה זה סליחה אמיתית. תגידי גם בפה כמובן, שלוש פעמים, את צריכה להגיד, מחו לך, מחו לך, מחו לך לעצמך, את לא צריכה שהיא תשמע.
גם אם זה לא לידה?
נכון, בטח, בטח.
כאילו, היא לא יודעת מכלום, זה הקטע.
בסדר גמור, אל תזכירי לה, אבל תגידי, תמחלי לה, תגידי שלוש פעמים, מחו לה, מחו לה, מחו לה, ותהיטיבי איתה כמה שאת יכולה, ותראי שזה, זאת השם, יעבור לך.
אמן. בסדר, עכשיו השאלה השנייה. אני, היינו קבוצה של בנות, חברות, ו אחת מאיתנו, כאילו, בתוך הקבוצה, היה לי בת אחת שהייתי חברה שלה מאוד טובה. והיא, זה היה סיפור שלם, יום אחד התחילה לעבוד עלינו שהיא חולה במחלה, וזה ממש סיפור שלם. ובתכלס, באזור סוף שנה שעברה, תחילת שנה הזאת, משהו בסגנון הזה, היא הרחה והידרדרה, וממש ירדה מהדרך. עכשיו, אני רוצה לדעת, כאילו, אם אני, אמא שלה ממש מבקשת שאני אמשיך להיות חברה שלה, וגם הבת מנסה לשמור איתי על הקשרים. היא אמנם עכשיו כבר לא, היא לא גרה בבית. היא במצב שהיא לא יכולה לגור בבית. והיא עברה לצפון הארץ. ואני רוצה לדעת אם זה באמת נכון שעכשיו אני אשמור איתה על הקשר.
זה נכון רק אם את חושבת או מרגישה שזה לא יפגע בך.
אני לא יכולה לדעת אם זה יפגע בי, זה העניין. זאת אומרת, היו איתה דברים, כל כך הרבה דברים לא צפויים. יום אחד זה היה במחלה, ויום אחד זה היה זה, והגיעה למצב נפשי.
זאת אומרת, היא מאוד מאוד לא צפויה.
היא לא צפויה, והיא מסכנה מאוד, ועברנו איתה, עברתי איתה, אני בעיקר המון, המון, המון. ואני מנסה, אני מפחדת, אבל שזה יהיה לא טוב לי בסופו של עניין.
אם היא באמת לא צפויה, אז אני הייתי פוחד מזה. לא למחוק אותה לגמרי מכל הוויה שלך, כן, מדי פעם נרים טלפון ששתי מילים, אשלום לך, יודעת שאת בסדר, וזהו, שתזכור שיש לך חברה, ולא מעבר לכך, לא ליצור ממש קשר, בפרט אם את אומרת שהיא לא צפויה, אז אי אפשר אפילו להיערך כביכול לה...
כן, הרעיונות שלה.
כן, כן, בוודאי.
הבנתי.
בשורות בסדר. טובות, בהצלחה.
תודה רבה.
לילה טוב, וכל הישועות.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם. היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש. אין ספק, אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך. פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. לפדות את הסירי הכוח ולחוד הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות ברגיל
התחלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. רק אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות.
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום.
בברכה.
רציתי להתייעץ איתך. יש לי בעיה, כאילו, אני יודעת שזה יקשל, כאילו, נראה לי עוד מהילדות. התייעצתי ואמרו לי, כאילו, לא עם מישהו, כאילו, מאוד מוסמך, הוא אמר שזה מהילדות. שיש לי מאוד הרגשת אשמה שאני, כל דבר שאני עושה, כאילו, אני מרגישה שלא עשיתי מאוד, כאילו, מספיק.
ומה אמרו לך שבמה זה תלוי?
כל דבר שכאילו, נגיד, אני רוצה מזה סיפוק, ויכול להיות לי מזה סיפוק, נגיד בעבודה, אני מרגיש שאני לא עושה להספיק.
את צריכה להתחיל לעשות עבודה עם המוח שלך לכיוון הפוך. במוח שלנו יש גלגלים שאנחנו אמורים להניע אותם לכיוונים כאלו ואחרים. ומי ששולט בזה בסוף זה אנחנו. וכשאדם מטבעו חושב בצורה מסוימת, הוא נולד ככה. יש אנשים שהם שליליים, יש אנשים שהם חיוביים, אופטימיים, פסימיים. זה לא מתוך בחירה, ככה נולדים. נולדים לתערובת של מה שקורה בילדות, הורים, לא משנה, לא ניכנס כרגע למחקר האנושות. אבל התפקיד שלנו כן, זה להניע את גלגלי המוח למקומות אחרים. זאת אומרת, אדם שבדרך כלל רגיל לחשוב שלילי, עושה תרגילים איך הוא רואה דברים חיוביים, וככה להקלט הוא מתחיל להרגיל את המוח שלו לחשוב טוב. אני אומר אותו דבר כלפי עצמך. את צריכה לעשות לעצמך רשימה של כל מיני דברים טובים שאת עושה. ואת צריכה לעשות לעצמך רשימה אפילו בעבודה של דברים שהספקת. לעצמך, לא לאף אחד אחר, אף אחד לא צריך לראות את זה. ואת צריכה להתבונן בכל הדברים שעשית, לא במה שלא עשית. מה שלא עשית, לא מעניין. את צריכה כל הזמן להתחיל להתרגל, כל יום, כמה דקות, להסתכל על הדברים שעשית. ולהנות מהם, להגיד, וואו, הספקתי את זה וזה, איזה יופי, וואו, הספקתי את זה ואיזה יופי. ככה, כל הזמן להסתכל על מה שיש לך ועל מה שהספקת. זה הדבר הכי חשוב והכי ברור. עכשיו, מה שיקרה בעוד כמה ימים, כשאת תסתכלי על מה שיש לך ועל הדברים שאת חושבת שעשית או שהספקת, וכל הדברים האלה, באופן אוטומטי, את תקבלי את תמונה של מוח שמתחיל לחשוב על מה שהוא עשה ולא על מה שהוא עוד לא עשה. שזה בעצם היום קורה. היום באופן טבעי את מסתכלת רק על ה... איך אומר רבי נחמן מברסלב, אנשים לא מצליחים ליהנות ממה שיש כי הם עסוקים במה שאין להם. את צריכה כל הזמן לקחת לך רשימה יומית, לעשות לך בערב או בצהריים, לא משנה, איזושהי רשימה, שאת כותבת בה, הספקתי את זה, עשיתי את זה, לקחתי את זה, הספקתי לשם, בישלתי, גייצתי, הספקתי בעבודה שני דברים, דיברתי עם שתי לקוחות, לקחתי את זה לשם, לקחת כל דבר ודבר, ולעשות איתו רשימה, ולהתחיל לקרוא את הרשימה כל יום, וליהנות מהרשימה. זה דבר שירגיל את גלגלי המוח שלך, לחשוב על מה שעשית, ולא על מה שלא עשית. יקחו כמה ימים, שבוע, שבועיים, של עשייה כזאת יומיומית, פתאום תגלי שאת לומדת להעריך וליהנות ממה שאת עושה, ולא לבהות ולחשוב על מה שלא הספקת. זה תרגילים פשוטים, אבל הם עובדים על גלגלי המוח.
אוקיי.
בסדר?
אבל אני אגיד לך משהו, כי אני נמצאת אולי בגלל זה, כאילו, גם בעבודה אני נמצאת במקום שכל הזמן מבקרים.
שכל הזמן?
כאילו מבקרים אותי שם, מבקרים אותי, כאילו, כל הזמן, כאילו, גם שאתה מרגיש שאתה כאילו עשית טוב, ואתה יודע שעשית טוב, והבעיה זה כאילו יצא מישהו אחר, אז מבקרים אותך ואומרים לך, כאילו, שלא עשית מספיק טוב.
לא רלוונטי. אל תתייחסי לזה. את מטפלי בעצמך, ואם את תעשי את הרשימה הזאת שאני מדבר איתך, את תראי שגם שידברו איתך מהעבודה, או יעירו לך על משהו, או יגידו משהו, זה פחות יפריע לך, כי את מחזקת אצלך את החיוביות שבך. את מחזקת אצלך את העשייה שלך. זה יגן עלייך גם מפני עצמך, וזה גם ייתן לך כוח להגן על עצמך מפני הערות שייתנו לך. זה יחזק אותך כפול. את מבינה?
כן,
בסוף
אבל
אדם שהוא חזק...
אני מאוד מבינה, אבל הקטע שאני נמצאת בסביבה כל מאוד מבקרת גם מבחינת הבית וגם מבחינת העבודה, שזה מאוד מאוד קשה.
אני מסכים. יש אדם אחד שאי אפשר לפגוע בו, אדם שהוא חזק. עכשיו, ככל שאדם חזק יותר, היכולת לפגוע בו הופכת להיות יותר קשה, והפגיעה, גם אם הוא נפגע, היא פגיעה מאוד חלשה. צריך קודם כל לחזק את העוצמה שלך, את היכולות שלך. ככל שאדם חזק יותר, אף אחד לא יוכל לפגוע בו. אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, על מי שהם רוצים, אם אני מרגיש שלם עם עצמי, אף אחד לא יוכל לפגוע בי. עכשיו, אצלך זה מתחיל קודם כל במיקום העצמי שלך, שהוא ביקורתי כלפי עצמך ולא מסופק, לא מסופק. ברגע שכלפי עצמך יש לך ביקורת, ואת לא מסופקת, אז כל הערה או כל ביקורת מהעבודה או מהבית מרסקת אותך עוד יותר, כי את גם ככה מתנדנדת, ואז הופך לסביבת הערות, וכל כולך שקועה בזה שכמה ביקורת יש, ואז את נופלת. אבל אם את תחזקי את עצמך עוד יום ועוד יום ועוד יום, את תראי קודם כל שאת מקבלת עמידה יציבה על הקרקע, אז פתאום תקלטי שהביקורות שמגיעות מהעבודה ומהבית הן פחות צורבות לך, כי את מחזקת אצלך את העוצמה האישית שלך, ולאט לאט את תהיה גם עמידה בפני כל ביקורת או הערה. אבל זה מתחיל רק ממך. סביבה, כמו שהרמב״ם כותב, שאושר ועצבות, שמחה ודיכאון, תלוי רק בנו, לא בסביבה שלנו. אנחנו מחליטים ואנחנו נהיה הכי חזקים. וכשאת תהיה מספיק חזקה, תראי שגם אף אחד לא יוכל להרע לך.
אוקיי, תודה
בהצלחה רבה. בהצלחה גדולה. לילה טוב, בשורות טובות.
תודה רבה.
פעם הגיע יהודי לצדיק, למר לצדיק, יש לי מחשבות רעות. ענה לו הצדיק, מחשבה טובה, מחשבה טובה. ודיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת. מחשבות טובות כולם. דיבורים טובים.
מחשבות טובות אמא יא יא מא אמא יא יא מא יא יא דיבורים טובים אמא יא יא מא אמא יא יא
אנחנו נמצאים בחלקה האחרון של התוכנית ומנסים פה לבחור את המאזין או מאזינה האחרונים שנשוחח איתם מתוך הרשימה שכבר ביקשו לעלות, ואני מקווה שהמפיקים, כמו שאני מכיר אותם, כבר עושים את מלאכתם נאמנה ובסוף תיבחר מאזינה או מאזין, אבל לא משנה, אני בכל מקרה מכין כבר את כל מי ששומע אותם, שאנחנו ככה עם עוד מאזין או מאזינה אחת, ומיד לאחר מכן אנחנו נסיים, כי גם ככה השעה מתקדמת לה ומתקדמת לה. אבל אולי מילה אחת בקשר לשיחה הקודמת שהייתה, שהיא אכן נכונה כלפי הבעיה שהיא העלתה, אבל היא נכונה כלפי הרבה בעיות. זאת אומרת, צריך לזכור שבסופו של דבר החוזקות הם אצלנו. היכולת שלנו לשרוד חברתית ומשפחתית וסביבתית, זה רק אם אנחנו נהיה מספיק חזקים. ברגע שאדם לא חש ולא מרגיש את עצמו מספיק חזק, אז כל רוח קלה יכולה לפגוע בו ויכולה להפיל אותו. ולכן, כדי לטפל בפגיעות, בדיבורים, בסגנון, צריך קודם כל לחזק את עצמנו, ואז נהיה חזקים כלפי חוץ. לילה טוב למאזין או מאזינה האחרונים לתוכנית זו.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום. קרומי, על השר בת יעל.
כן.
ורציתי לשאול בנושא של חרדות.
כן. מה השאלה?
ואת מה הרב כאילו אומר, אם כאילו, מה אפשר לעשות בחרדות?
תראי, סתם שאלה. אז את החלטת שאת בחרדות, או שאובחנת שיש לך חרדות?
כן, כן, יש.
יש לך אבחון שיש לך חרדות?
כן. כן.
ומה הטיפול שהמליצו לך לעשות בו?
כל מיני, יש לי כאילו פסיכולוגית, כאילו מישהי שאני מדברת איתה.
הבנתי, אבל לא נתנו לך איזה כדור לחרדות או משהו?
גם בעיקרון, אבל אני לא לקחתי.
למה?
כי אני מרגישה שזה יותר משהו שהוא... אני צריכה כאילו... לא יודע, תדבר עם מישהו, לפתור פה איזה משהו, לא רק כדור וזה.
לא, לא אמרתי רק כדור, אמרתי גם וגם. את יודעת שלפעמים אנחנו מתאמצים להתגבר על דברים שהם מעל כוחותינו, ואנחנו יכולים לקבל עזרה. תראי, יש גם אנשים שלא מוכנים לקחת אקמול כשכואב להם הראש, זה בסדר. אני לא מלחיץ אנשים לקחת כדורים דווקא, אני רק אומר, בורא עולם מביא לעולם חוכמה גדולה של אנשים. נתן להם את הכוח להיות שליחים נאמנים, ונתן לנו הרבה פתרונות לכאבי גב, לכאבי ראש, לחרדות, לפחדים, לכפייתיות, יש לנו, את יודעת, יש כאבים בגוף, כאבים בנפש, אנחנו דינמיים, ברוך השם, בורא עולם לא ברא אותנו שווים, וזה היופי בעולם. ואם קיבלנו את האופציה, אני חושב שהדרך הנכונה ביותר, זה כן לקחת את הכדור שימליצו לך, פלוס טיפול אצל פסיכולוגית, אני אגיד לך גם למה. לפעמים המכה החרדתית היא מאוד מאוד גדולה, שגם הדיבורים, אפילו שהם טובים, הם לא מספיק מתיישבים נכון על הלב, כן? כי אין את הרוגע הנפשי. ברגע שהכדור ייתן איזשהו איזון פנימי, גם להפרשות שצריכים לצאת מהמוח כדי להרגיע את התובנות, ואז תקבלי את הפגישות עם הפסיכולוגית, זה ייכנס לך על לב פתוח, וזה יביא אותך לשלמות ולרוגע. אל תהססי. כן, כן, בפרט שנתנו לך גם מרשם, מסודר, תקחי אותו, אני אהיה כמה ימים ראשונים אלך, קצת אולי תפעות, קצת כבר, או שלא משנה, אבל זה שווה את זה. תעשי לפי מה שממליצים לך, ותלכי לפי הספר, תראי, בעזרת השם, יהיה לך בקרוב ממש רוגע ושלווה, ותוכל לעשות את הכל בשמחה ובטוב לבב.
אוקיי, בסדר,
טוב. בשורות טובות ובהצלחה, לילה טוב. השיר הזה חותם את תוכניתנו ליום נפש החיים. תודה והברכה לבורא כל העולמים על כל הטוב שהוא מרעיף עלינו ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה. תודה רבה לך בורא עולם, אנחנו עומדים על העבר ומבקשים על העתיד. אינשאללה, אינשאללה, אינשאללה. תודה מיוחדת לאורך ולמפיק האגדי מדורמה של ארץ ישראל שלמה פולק, ולאורך ולמפיק שנמצא איתנו כאן בבני ברק ועושה את מלאכתו נאמנה, יצחק אייזיקוביץ'. תודה מיוחדת למאסטר טכנאי אורי כהן ולעוזרו מוישי כאן, צוות נפלא כאן באולפן שמעביר את קולי עליכם, לאשר גרייבר שבוחר את השירים הישר מביתו. תודה לכם מאזיני כל חי שהייתם איתם עכשיו לילה קום מאוחרת, סליחה מאותם המצלפנים שלא הספקנו לשוחח איתם, זו הופיעה של תוכנית, אנחנו נרצה השם נשוב ונשתמע כאן ביום ראשון בין השעה 6-7 בתוכניתי שיחת היום, וביום שני הבא בתוכניתי נפש החיים, ועד אז ובכלל בשרות טובות, ישועות ונחמות. ואם הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב.